אנחנו מתחילים היום את פרק ג'. עכשיו אני אגיד ככה, באמת פרק ג' ופרק ד' הם בעצם יחידה אחת, ואין אין, אין, אין סיבה לחלק אותה, ואנחנו גם לא נחלק אותה. זה קצת ארוך? אה? כן, החלוקה של הפרקים, ידוע, נכון, החלוקה של הפרקים היא לא חלוקה יהודית, היא חלוקה נוצרית, יש לזה כל מיני משמעויות, בחלק מהמקומות ממש רואים את זה, אבל אנחנו משתמשים בזה באמת באמת כי זה פשוט, בסוף זה פשוט נוח. בסדר, יש כאלה שקוראים לזה סימני, או כל דבר כאילו כדי לא להגיד שזה, כי פרק זה משהו יותר, יש לו משמעות יותר בין פרק לפרק, מכירים את הביטוי הזה כמשהו יותר מחלק, אבל בסוף אנחנו לרוב משתמשים בזה. אז אנחנו הולכים להתעסק עכשיו בסיפור מעבר הירדן. סיפור מעבר הירדן תופס פה נפח די משמעותי. מישהו מכם היה בירדן לאחרונה? תודה לשם. אה?
זפקתי את הברך.
כן. איפה זה? אבל זה לא הירדן הזה, נכון? אתם הייתם בירדן ההררי, שבגולן, כאילו בעצם, במעבר בין הגולן. עם ישראל פה נמצא, איפה? מה זה? זה צפונית לים המלח, בסדר? זאת אומרת, הקטע שבין... זה בין הכנרת לים המלח בעצם, אבל... שאלה, איפה זה? כמה זה נהר גדול, קטן, בינוני?
גדול.
אז האמת שכמעט כל, כמעט כל האנשים שעשו, כל האנשים שהגיעו לארץ לאיזשהו סיור כזה, נוצרים שהגיעו עוד, וזה כל הנושאים כאלה, לאורך ההיסטוריה שהגיעו, אחד הדברים הכי קשים ש... אחד הדברים הכי מאכזבים שהם נפלו אליו היה הירדן. כי הם, נגיד, אנשים הגיעו מאירופה, שם הנהר הוא נהר. בסדר? והם פתאום הגיעו וראו בכל מיני מקומות, יש, קירים על הלנית, ככה, יש בראש פינה, יש בית כנסת, ראש פינה היא מושבה שנבנתה ככה, איזו עלייה מאוד מוקדמת, ויש שם בבית כנסת שלו איזה גג כזה מיוחד, מה הסיפור שלו? שסיפרו להם, שמפני שהם עלו לארץ, אמרו להם שבראש פינה יש נחל, נחל ראש פינה, לא יודע אם הייתם בו, יש שם איזה, בתקופות טובות יש שם זרזיף כזה של מים, אז הם שלחו אנשים ללמוד לבנות צירות וזה, כי יש נהר, הם יחיו מדייג ודברים, אז הם הגיעו וגילו את השלולית הזאת שנמצאת להם ליד, ליד המושבה. אז עם הטכניקה של זה הם בנו את הבית כנסת. הגג של הבית כנסת בנו ככה, שזו טכניקה של הבנייה של הסירות, של הגג שלו. טוב, אבל אולי עוד נגיע לזה. אז בואו נקרא אבל את הפרק. ויש כאן יהושע בבוקר. ויסעו מהשיטים ויבואו עד הירדן, הוא וכל בני ישראל, וילינו שם טרם יעבור. ואם יקצה שלושת ימים. ויעברו השוטרים בקרב המחנה, ויצבו את העם למור. קירותכם את ארון ברית אדוני אלוהיכם, והכהנים הלוויים נושאים אותו, ואתם תישאו ממקומכם, והלכתם אחריו. אך רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה במידה. אל תקרבו אליו, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. ואומר יהושע אל העם, יתקדש, וכי מחר יעשה אדוני בקיר בכם נפלאות. ואומר יהושע אל הכהנים למור, שאו את ארון הברית ועברו לפני העם, ויסעו את ארון הברית וילכו לפני העם. ואומר אדוני אל יהושע, היום הזה החל גדלך בעיני כל ישראל, אשר ידעו כי כאשר הייתי משה, היה עמך. ואתה תצווה את הכהנים, נושאי ארון הברית לאמור, כבואכם עד קצה מי ירדן, בירדן תעמודו. ויאמר יהושע לבני ישראל גושו הנה, ושימעו את דברי אדוני אלוהיכם. ויאמר יהושע, בזאת תדון כי אל חי בקרבכם, והורש הוריש מפניכם את הכנעני, ואת החיטי, ואת החיבי, ואת הפריזי, ואת הגרגשי, והאמורי, והיבוסי. הנה ארון הברית, אדון כל הארץ, עובר לפניכם בירדן. ועתה, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד, איש אחד לשבת. ויך הנוח כפות רגלי הכהנים, נושא ארון אדוני, אדון כל הארץ, במי הירדן, מי הירדן יקרתון, והמים היורדים מלמעלה ויעמדו נד אחד. ויהי בנסוע העם מעליהם לעבור את הירדן, והכהנים נושאי הארון הברית לפני העם, וכבו נושאי הארון עד הירדן, ורגלי הכהנים נושאי הארון יתבלו בקצה המים, והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר. ויעמדו המים היורדים מלמעלה, קמו נד אחד הרחק מאוד, מאדם העיר אשר מצד צורתן, והיורדים על ים הערבה, ים המלח, תמו נחרטו, והעם עברו נגד יריחו. ויעמדו הכהנים נושאי אהרון ברית אדוני בחרבה בתוך הירדן, אכן, וכל ישראל עוברים בחרבה עד אשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן. ואי כאשר תמו כל הגוי לעבור את הירדן, ויאמר אדוני אל יהושע לאמור, קחו לכם מן העם 12 אנשים, איש אחד, איש אחד משבט, וצבו אותם לאמור, שאו לכם מזה מתוך הירדן, ממצב רגלי הכהנים, הכין 12 אבנים, ועברתם אותם עמכם ונחתם אותם במלון אשר תלינו בו הלילה. ויקרא יהושע אל 12 איש אשר הכינו בני ישראל, איש אחד, איש אחד משבט, ויאמר להם יהושע, עברו לפני ארון אדוני אלוהיכם אל תוך הירדן, והרימו לכם איש אבן אחת על שכמו למספר שבטי בני ישראל. למען תהיה זאת אות בקרבכם, כי ישאלון בניכם מחר לאמור, מה אבנים האלה לכם? אמרתם להם, אשר נחרטו מימי הירדן מפני ארון ברית אדוני בעוברו בירדן, נחרטו מימי הירדן, והיו אבנים האלה לזיכרון לבני ישראל עד עולם. ויעשו כן בני ישראל, כאשר ציווה יהושע, ויישאו 12 אבנים מתוך הירדן, כאשר דיבר אדוני ליהושע למספר שבטי בני ישראל, ויעבירו ממם אל המלון וינחום שם. 12 אבנים מקים יהושע בתוך הירדן, תחת מצב רגלי הכהנים נושא אהרון ברית הברית, ויהיו שם עד היום הזה. והכהנים נושא אהרון עומדים בתוך הירדן. התום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע, לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, וימהרו העם ויעבור. היי כאשר תם כל העם לעבור, יעבור אהרון אדוני והכהנים לפני העם. יעברו בני ראובן ובני גד, וחצי שבט המנשה, חמושים לפני בני ישראל, כאשר דיבר עליהם משה. כ-40,000 חלוצי הצבא עברו לפני אדוני למלחמה אל ערבות יריחו. ביום הוא גידל אדוני את יהושע בני כל ישראל, ויראו אותו כאשר יראו את משה כל ימי חייו. ויאמר אדוני יהושע לאמור, צווה את הכהנים נושא ארון העדות ויעלו מן הירדן, ויצב יהושע את הכהנים לאמור, עלו מן הירדן, ויהי כעלות הכהנים נושא ארון ברית אדוני מתוך הירדן, ניתקו כפות רגלי הכהנים אל החרבה, וישובו מהירדן למקומם והלכו כתמול שלשום על כל גדותיו, והם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון, ויחנו בגלגל בקצה מזרח יריחו. ואת 12 האבנים האלה אשר לקחו מן הירדן, הקים יהושע בגלגל. ויאמר בני ישראל לאמור, אשר ישאלו בניכם מחר את אבותם לאמור מה האבנים האלה, ודעתם את בניכם לאמור ביבשה ועבר ישראל את הירדן הזה. אשר הוביש אדוני אלוהיכם את מי הירדן מפניכם, עד עובריכם, כאשר עשה אדוני אלוהיכם לים סוף, אשר הוביש מפנינו עד עוברנו, למען דעת כל עמי הארץ, את יד אדוני כי חזקי, למען יראתם את אדוני אלוהיכם כל הימים. טוב. האמת שאפילו תחילת פרק, אפילו עוד אפשר לקרוא גם אותו, אבל נעצור פה. אז האמת היא שהפרק הזה, הפרקים האלו, הם ככה באמת מעוררים כל מיני שאלות. אז אולי באמת נפתח מהשאלה אולי העקרונית הכללית, בסדר? נער הירדן, כמו שאמרנו, לרוב הוא לא נער מאוד מרשים. בסדר? אפילו אפשר לעבור אותו. איך אני יודע שאפשר לעבור אותו? תוכיחו לי. יש מעברות הירדן. אפילו, בוא נגיד, אפילו יותר מזה. קודם כל יש מעברות הירדן, זה נכון. זה אומר שיש איזה שהם גשרים, דברים כאלו. אני מניח שיש אנשים שעברו אותו אפילו בלי המעברות. מי אלה? מי? המרגלים. הרי נכון, הרי הם מחכים להם על מעברות הירדן. זה אומר ש... כנראה הם עברו, בסדר? כנראה לא אירוע מאוד מורכב. אם אתה... אז יכול להיות שלהעביר עם שלם בסיפור אחר, סיפור יותר מורכב אולי, זה גם באמת תלוי בעונה. בעונה הזאת זה באמת לא כל כך פשוט, יש פסוקים בדברי הימים. יש פסוק בדברי הימים שמתארים את הגיבורים של דוד המלך. אז... אז מתארים שם מי עובר, כאילו, את הגיבורים של דוד. רגע. בפרק י"ב, פרק י"ב פסוק ט"ו, דברים א', לא צריך אפילו לעבור לשם. אלה מבני גד, ראשי הצבא. אחד למאה הקטן והגדול לאלף. מה זאת אומרת? אחד למאה הקטן והגדול לאלף. מה זה אומר? מה זה אומר שאחד למאה? נכון, מה זה אומר אחד למאה? מה זה אחד לאלף? מה זה? לא, לא, לא מנצחים, זה מפקדים. בסדר? מה זה אחד למאה, מה זה במילים שלנו? מפה פחות או יותר, ואחד לאלף זה אולי מגד. בסדר? משהו כזה פחות או יותר. אלה אשר מה? עברו את הירדן בחודש הראשון, והוא ממלא על כל גדותיו, והבריחו את כל העמקים למזרח ולמערב. זאת אומרת, יש לדוד גיבורים מיוחדים שמה הם מסוגלים? לחצות את הירדן בחודש הראשון, בסדר, בתקופה שבה אנחנו עכשיו עם ישראל נמצא. אז זה אומר, באמת, אז נגיד פה שני דברים, עוד פעם, מצד אחד אפשר לעבור, בסדר? אז אולי להעביר עם שלם, זה כבר יותר מורכב, אבל נגיד עכשיו אם אתה שולח איזה ראש חץ ראשון כזה, קבוצה ראשונה שתעבור, שתגיבורים שיעברו, ולא יודע מה, ייקחו איתם חבלים ודברים, יתחילו לבנות, יכול להיות שהיינו יכולים להעביר את עם ישראל מעל. עוד אפשרות, גם כן לא מאוד מורכבת, היא פשוט, מה לעשות? איך עוד אפשר לעבור את הירדן בקלות? מה זה? לא, להקיף אותו, מאיפה תקיף אותו? בהקשר הזה, אלא אם כן אתה הולך לטוב, אולי דרומית לים המלח, כאילו, מה שזה, ואז טוב, זו שאלה איפה הגבולות, מראש, בוא נגיד אולי ככה, אני אגיד את זה בסוגריים, ברור שמעבר הירדן הוא אירוע משמעותי, כי הוא, הרי הוא אירוע שעל פניו לא היינו צריכים אותו, נכון? מאיפה היה הגיוני להיכנס? מדרום, נכון? אז למה לא נכנסים מדרום? כבר אמרנו, מה זה, למה? נכון, אז זה קשור, אז בסוף זה גלגול של חטא המרגלים. בשלב, בגלגול הראשון, קודם כל, מראש לא הולכים על דרך הים, כי אמר אלוקים, פן ינחם, נכון? לא הולכים דרך ארץ פלישתים כי קרובו, כי אמר אלוקים, פן ינחם העם בירותם מלחמה ושבו מצרים. אז מהשביל הכי קרוב אנחנו לא הולכים, אבל אפשר טיפה דרומה, בסדר? איפה שהמרגלים עצמם, נגיד, נכנסים, המרגלים נכנסים מדרום, עולים להר חברון, נמצאים בחברון, וזה, כאילו כל הסיפור הזה, עוברים את הארץ ככה. אבל עם ישראל בעקבות חטא המרגלים, זה עושה איזשהו סיבוב, ויש כאן איזשהו עניין לעבור את הירדן. הירדן, המעברים של הירדן, זה דבר שאנחנו פוגשים אותו בתנ"ך לא מעט פעמים. חז"ל אומרים שיעקב אבינו עובר את הירדן, בעקבותיו הבנים שלו יעברו, כאילו קושרים את הסיפור הזה של המעברים של יעקב. אנחנו יודעים שאליהו עובר, אלישע עובר, זה איזשהו מוטיב שהוא חוזר ככה בהרבה מקומות בתנ"ך. בכל אופן, אני אומר, יכלנו גם לחכות, נגיד. נכון? אם המסלם מחכה איזה חודש, מה היה קורה? אז אתה אומר, אין להם סבלנות. לא, יכול להיות, כאילו... נכון, אבל סתם, עוד פעם, ברעיון, או אפילו סתם, לתזמן את זה קצת אחרת. אני חושב שאנחנו יכולים לתזמן שזה יקרה קצת כאילו בתקופה טבעה. יש, כאילו אנחנו מגיעים בשיא של השיא, וכאילו של הירדן, ואז נעשה איזשהו נס מאוד מאוד גדול. אנחנו צריך להבין מה המשמעות שלו. כאילו, אני אומר, העובדה שזה נס שהוא לא בהכרח נצרח, אני אגיד בים סוף, הנס יותר ברור לנו. למה? כי אנחנו תקועים בין המצרים לבין הים, לזה, אתה תקוע ואתה צריך, אתה גם הורג את המצרים. פה, על פניו, יכולנו למצוא פתרונות יותר פשוטים, אולי אני צריך להבין, אז למה זה משמעותי. טוב, אבל כדי, אולי כדי זה, אולי בוא נעשה רגע, להעיר פה כמה הערות יותר פשוטות על הפרק. אז אחד מהם הראשונים שנאמר פה, שארון ברית השם, מה קורה לו? הולך להיות עכשיו לעבור ראשון. זה שארון עובר ראשון, זה דבר מתאים, לא מתאים, הגיוני, לא מגיוני, כאילו איך אתם מדמיינים את זה בדרך כלל? איפה הארון נמצא בדרך כלל? באמצע? או מקדימה? איפה? באמצע, מקדימה. תחליטו, תוכיחו, כאילו. לא, אז עוד פעם, זה מה שכתוב פה, בסדר? הרחוק יהיה ביניכם וביניו כ-2,000, אבל איפה בדרך כלל הארון נמצא? איפה הוא היה נמצא עד עכשיו? בואי נשאר ככה. באמצע, נכון? הרי מחנה ישראל יושב כולו מסביב לארון, בסדר? יש פה עוד דבר מוזר, חוץ מזה שהארון פתאום עובר פה קדימה, גם מי שנושא את הארון משתנה. מי נושא את הארון בדרך כלל? הלוויים, נכון? יש חלוקה בין המשפחות. מי נושא את הארון עצמו? לא. בני קיאת. בסדר? כן, כן, זה פשוט שבוע שלנו. אז, אבל כאן מה קורה? הכהנים אלה שנושאים. כמה אנשים צריכים לסחוב את הארון? זה לא... יש כהנים, יש כהנים שעובדים, יש להם תפקידים. אז חז"ל כבר אומרים במסכת סוטה בדף למד ג' בסדר? לא יודע אם הגעתם. תנו רבנן, כיצד עברו ישראל את הירדן? בכל יום ארון נוסע אחר שני דגלים, והיום נסע תחילה. זאת אומרת, בדרך כלל יש שני דגלים שנוסעים קודם, בסדר? זאת אומרת, מתוך ארבעת הדגלים יש שניים שמתחילים לנוע, והוא נע שלישי, כאילו מבחינת סדר התנועה, והיום נסע תחילה. שנאמר, הנה ארון הברית, אדון כל הארץ עובר לפניכם. בכל יום ויום, לוויים נוסעים את הארון, והיום נסעו הכהנים. שנאמר, והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נוסע ארון, ארון השם וגומר. תניא רבי יוסי אומר, בשלושה מקומות, אז קודם כל שני ההבדלים, בסדר? ארון הולך ראשון וכהנים נושאים אותו. אומר רבי יוסי, בשלושה מקומות נשאו כהנים את הארון. כשעברו את הירדן, כשהסבו את יריחו וכשהחזירו למקומו. בסדר? אז, אולי צריך גם לשאול את עצמנו אם יש איזשהו היגיון או קשר או משהו, אבל כבר אפשר להרגיש שיש פה איזשהו אולי משהו מיוחד. הארון מתנהל פה בצורה קצת שונה. מה בדרך אנחנו רגילים שהולך קדימה? מי היה הולך קדימה? תמיד עם המחנה. מי? עמוד, עמוד ענן, נכון? אז יש לנו עמוד ענן שהולך ראשון. ומה שקורה כאן זה איזשהו משהו מעניין כזה. זאת אומרת, הארון עובר להיות ראשון, יש איזשהו מרחק בינו לבין העם, שזה גם מה שצריך להבין אותו. מה התפקיד של המרחק הזה? למה צריך שיהיה רחוק יהיה ביניכם וביניו כאלפיים אמה? למה? תגידו אתם, למה צריך מרחק כזה? למה מרחק בין העם לארון? מה זה? אז זהו, אז הרבה פעמים אנחנו פעמים שלא ייפגעו, שלא זה, אבל זה לא מה שכתוב פה, זה באמת, זה משהו קצת אחר. אולי יש פה איזשהו, ברור שפה איזשהו ממד של יראת כבוד וקשר עין, למען אשר תדעו את הדרך אשר תלכו בה, כי לא עברתם בדרך מתמול שלשום. עכשיו, זאת אומרת, הארון, מה התפקיד שלו? להראות את הדרך. בסדר? איך הארון יודע לאיפה הולכים? מי נושא את הארון? הכהנים. איפה הכהנים יודעים לאיפה ללכת? אז אם זה לא מסובך, אז למה צריך להגיד שאהרון ילך ראשון, למה שתדעו את הדרך אשר תלכו בה? זהו, אז חזר אומרים, נכון, אומרים שאהרון, אחד מהם מייחדים אותו, שהוא שואל נושא את נושאיו. בסדר? זאת אומרת, יש איזשהו משהו הדדי בנשיאת אהרון. מצד אחד נושאים אותו, מצד שני אהרון נושא את נושא, איזה משהו כזה, שהוא איזשהו שילוב מעניין בין שני הדברים. עוד דבר, אולי נשאל דבר כזה. מה היה קורה אם עם ישראל לא הולכים קרוב לארון? מבחינת היכולת, יכולת הניווט שלהם. בסדר, ארון הולך ראשון, לא הולכים קרוב. מה שהיה נפגע ביכולת הניווט?
לא.
איך זה היה נראה? תגידו אתם. הם הולכים כולם אחורי הארון, בסדר? נו, מעולה. מה נותן לנו המרחק? אז מה, אבל מה נותן לנו המרחק נותן לנו שזה לא יהיה מסורבן? זאת אומרת שיהיה מרחב טעות כאילו. לא, אבל עוד פעם, אהרון הולך לבד ראשון, קילומטר לפנינו, נכון? אנחנו כולם, כאילו מה היה קורה אם זה היה קרוב יותר? מה היה נפגע? אז הראשונים היו רואים אותו, הולכים אחריו. והם אחריהם מה היו רואים? את אלה שלפניהם, נכון? מה אנחנו מרוויחים באופן הזה שמה? שכולם רואים את אהרון. בסדר? כשאני תופס איזשהו מרחק, המרחק הזה, זה מאפשר לכולם. כנראה חשוב לנו שכל עם ישראל יבין שאהרון מוביל. אנחנו הולכים עכשיו אחרי אהרון, זה מעניין כי אהרון הרי מה יקרה לו עוד מעט? מה זה? הוא בשלב די מוקדם, מה ייבנה לו? איזשהו משכן כבר כזה, וזהו, והוא יפסיק. בסדר? כאילו, הוא לא יוצא... האם הוא יוצא או לא יוצא למלחמה? מה זה? זהו, נכון, מהסיפור הזה אני שואל. הרי בספר שמואל, אנחנו מכירים סיפור שאהרון, מוציאים את אהרון עם עם ישראל למלחמה כדי לנצח. מה זה מוכיח שמה? שאהרון יוצא או לא יוצא? אה? אז האמת בצורה פשוטה, שהוא לא יוצא. הרי בקרבות, בקרב הראשון, הוא לא יוצא. ואז אומרים, בוא נביא אותו. והפלישתים, והפלישתים נבלים, הנה זה האלוהים שהקה את מצרים, וזה, כאילו, איך נעמוד מולו. אבל באופן פשוט, הארון מעכשיו הולך להיות סגור, ולא הולך לדבר שכולם רואים אותו בכל הזמן. ועכשיו, הכניסה זה משהו שמאוד חשוב. הקשר הזה הוא כנראה מאוד מאוד חשוב. טוב, אז נגיד אולי ככה, ביחס הזה שבין הסיפור הזה פה של אהרון לבין נגיד עמוד הענן, יש באמת איזשהו, אנחנו רואים, אנחנו בתווך הבין לבין הזה. מצד אחד, אהרון הולך פה ראשון, מצד שני, אהרון הוא לא עמוד הענן וכבר עם ישראל כבר נושאים אותו. אנחנו רואים, כאילו, זה איזשהו מרחב ביניים כזה, בין הנהגה ניסית לחלוטין, בסדר, זה עמוד הענן שבכלל לא רואה מה קורה קדימה, הוא הולך, הוא מיישר את הדרך, הוא זה, לבין זה שיש אהרון שנושאים אותו כהנים, והם הולכים ראשונים, אנחנו כולם רואים אותם, אנחנו הולכים אחריהם. אז אני אומר, יש פה איזושהי, עוד פעם, נקודת חיבור כזאת היא מעניינת שאנחנו עוד נראה אותה. מעניין יהיה נגיד להגיד, מה יקרה כשעם ישראל עובר את הירדן, זה גם שאלה מעניינת איפה בדיוק מתחילה ארץ ישראל בהקשר של הירדן. באיזה צד של הירדן? הם נכנסים, כאילו, ולמה אני שואל? הירדן עצמו מה הוא? הוא עבר הירדן המזרחי או מערבי? הוא בין לבין, אה? למה המזרחי? לא, אז הרי בעצם למה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על הגבול, בסדר? תמיד, כאילו, נקודת הגבול היא תמיד נקודה מעניינת, בהרבה כשזה דבר מעניין. יש גבול, והשאלה היא איך אתה מגדיר אותו. יש איזה דבר ממצא, מחבר בין שני דברים, איך אתה מגדיר אותו? זה שייך לפה, שייך לפה, לא שייך לא זה ולא זה, שייך גם זה וגם זה. במעבר הירדן, בהקשר הזה של הארון, קורה דבר מעניין. אהרון הולך ראשון, נכון? הכהנים מגיעים, שמים את הרגליים, ומה קורה למים?
נעמדים.
ואז מה קורה? ומה קורה להם? עוד מעט נגיע לוואו הזה, מה קורה להם? הם עוברים את הירדן, נכון? ו... לא, לא חוזר, מה עושים? מה עושים עם ישראל? למה פתחנו את ההצגה, נו את השיבה? למה? כי... לפני זה, מה עושים? תורה פשוטה, קודם.
חוצים,
נכון? מה זה אומר? שמי יכנסו ראשונים, אהרון או העם? העם. יש פה איזה משחק כזה שהוא כל הזמן עובר. בסדר, מי הולך ראשון? יש פה דיונים קצת בפרשנים. מה קרה לכהנים האלו? מאיזה צד הכהנים יצאו? יש פה כל מיני דיוקים בפסוקים. הרבה מהפרשנים אומרים פה שהחז"ל, שמה קרה? הכהנים עמדו, ולאיפה הם יצאו בסוף? לעבר הירדן המזרחי, כאילו חזרו אחורה. ואז הירדן חזר, ואז הם כאילו נתקעו בצד שני. בסדר? ככה אומרים חז"ל, ואם זה כמעט כל הפרשנים, ואז מה קרה? אה? לא שומע? לא. נעשה נס ואהרון עפו איתו לצד שני. בסדר? אז יש איזה דיונים פה. זאת אומרת, אני חושב, נקרא לכם זה. נקרא לכם זה מרשי. לא כדרך שעברו, אומר, כאשר טעם כל העם לעבור ויעבור אהרון, לא כדרך שעברו אחרים, אלא כמו שמפורש למטה בעניין, ניתקו כפות רגלי הכהנים לאחוריהם, אל החרבה, וברגע שהכהנים, הם כאילו שמו את הרגל, נעצר. עשו צעד אחד, בום, הכל חזר. אז ברור שהם עשו צעד אחד, אחורה. ככה הם מבינים? שנכנסו בשיו, עומדים אצליה, וחזרו המים לאחוריהם, ללך כתמול שלשום. נמצא אהרון ונוסיו מצד זה, וכל ישראל מצד זה. נשא אהרון את נוסיו ועבר. בסדר? אז הרד"ק אומר, אני תמה מזה הדרש, מה היא צריכה לזה לאלה הפסוקים, כבר פירשנו אותם, זאת אומרת, מה הסיפור? הוא אומר, אם זה נכון, אם היה נס כזה, מה היינו מצפים? שיכתבו אותו, מה? לא היה כתוב מפרש שאהרון עשה את נוסיו למעלה מן המים? אז הוא, הכי קשה לזה, ופיכם מי היא צריכה לזה הנס, הכי קשה לפרש שהמתינו אותו ישראל עד שעבר לפני, כמו שפה, וכולי, יש לו כמה הסברים, גם הוא אומר בהמשך, זה גם שאלה איך אהרון עבר קדימה, זה מה, אז אומרים שכאילו, הם היו זה, ואז הם עפו, אהרון עף עם האנשים, ועברו גם את כל עם ישראל, וחזרו להיות ראשונים. ואז הוא מסיים סתם, אני אביא אותו, כי יש לו משפט יפה בסוף, אחרי שהוא חולק עליהם מכל הזה, ושואלים עליהם שאלות, אומר דבר, אומר, הוא חותם את הפירוש שלו ככה, שזה מעניין, והם שאמרו, אומר הרד"ק על חז"ל, ידעו מה שאמרו, כי דעתם רחבה מדעתנו. ככה חותם את הפירוש שלו. שזה סתם יפה גם ב... כאילו, איזשהו מתח פרשני כזה, בין האמירה החד משמעית שכאילו, יש לי מה להגיד פה, זה נראה לי מוזר, אני שואל את השאלות, ובסוף אני גם יודע להגיד, אני גם יודע להגיד שלא בטוח שאני יודע הכל כאילו. טוב, אז בכל אופן, הסיפור הזה של אהרון, יש פה איזשהו מתח בין שני הצדדים. זאת אומרת, האם אהרון הוא אחרון, האם הוא ראשון. אז זה איזושהי מעבריות שהיא קשורה לכל מה שדיברנו גם בשיעור הקודם. זאת אומרת, בשאלת היחס שבין הנס לבין הטבע, אתה שולח מרגלים או לא שולח מרגלים? מרגלים זה כבר צעד אחד מוגזם מדי, כי צריך לסמוך על קדוש, או שזה במקום. וסביב המתח אנחנו נתנהל כל הזמן. עוד נפגוש את זה, כמובן, בכיבוש של יריחו. בסדר? יהיה לנו את כיבוש יריחו, ויהיה לנו את הכיבוש של האי, שזה שתי מלחמות שבועות אחת אחרי השנייה, אבל הן מאוד מאוד שונות באופי שלהן. בסדר, טוב. עוד כמה הערות פה על דברים שזה, אבל לפני שנחזור לשאלה שאיתה פתחנו. אגב, מאיפה יהושע יודע שהולך להיות נס? אגב, מה אומר להם יהושע לעם? ואומר יהושע לעם, פרק ג' פסוק ה', התקדשו כי מחר יעשה השם בקרבכם נפלאות. מאיפה הוא יודע את זה? נכון, ואומר השם על יהושע בפסוק ז', מה אומר השם יהושע? היום הזה, החל גדלך בעיני בני כל ישראל. אבל מתי זה קורה? אחר כך, אז מאיפה יהושע יודע? לא, אז האמת היא שההנחה הפשוטה, בסוגריים אני אגיד שאין נקודה מאוחר בתורה, זה ממש לומדים על פרשת שבוע שלנו. סיפור מעניין. טוב, אבל... לא מכיר את זה? משנה, אז אני אומר, המקום הכי זה. לענייננו, אז אני אגיד גם, מאיפה יהושע יודע? האמת שזה לא זה משהו מורכב, מאיפה יהושע יודע? אז האמת היא כנראה שמה? יהושע מניח שהולך לקרות פה איזשהו משהו, למה? כי מה הקדוש ברוך הוא אמר לו? תעבור את הירדן. בסדר, כשיהושע מגיע והוא מבין, הוא רואה את הסיטואציה, הוא אומר, זהו, והוא גם קצת מכיר את הקדוש ברוך הוא, יודע שהקדוש ברוך הוא טריקים כאלו הוא יודע לעשות, נכון? ואיפה הוא כבר פגש את הטריק הזה? בים סוף. בסדר, נכון, הוא מכיר את זה? הוא בעצם מהבודדים ששרדו את שני הדברים האלו. טוב, ואז אומר השם ליהושע, ביום הזה, החל גדלך בעיני כל ישראל, שרדו כאשר הייתי עם משה יהיה עמך. למה? האירוע הזה הוא אמור לחזק את יהושע. מה אתם אומרים? מעולה. אז בצורה הכי פשוטה, ברור, מה זה? יש פה הקבלה מאוד ברורה בין ים סוף לבין מעבר הירדן. בסדר? יש גם הבדלים ביניהם. נכון, דיברנו קצת על חלק מההבדלים. לדוגמה, האם הנס הזה היה מוכרח או לא בטוח שהוא מוכרח? או האם... נכון, שאלה איך מבינים... השאלה איך מבינים, נכון, איך מבינים שם את המעבר של... זאת אומרת, אם עם ישראל, אנחנו בדרך כלל מדמיינים שהם חצו את כל הים מקצה לקצה, נכון, ועברו לצד שני, והבנה יותר, כן, היה פשע יותר פשוט שמה, שהם עושים איזה פרסה כזאת. אבל גם שם, גם בפרסה הזאת, מה המטרה? להטביע את המצרים, נכון? איזה עוד הבדל מאוד מאוד ברור יש בין? מה זה? מעולה, אז יש... יש עמוד אחד, עמוד שניים, אז בפשט למה ההבדל הזה? טכני, נכון, כי את ים סוף לא היית יכול לשים עמוד אחד ואת השאר להזרים, כי אין לאיפה להזרים אותו, נכון? ובנחל אתה יכול לעצור, בסדר? ואז יהיה לעצור מקום אחד, ואז המקום שאני ממשיך ויורד פה. אגב, יש פה דיון מאוד מעניין בהקשר של ניסים, סתם על הזה. יש פה מחלוק בין המלבים לבגל הזה ש... פה ממש, כאילו, סתם מי שזה מעניין אותו, היחס לניסים בכלל. האם יש ניסים? אין ניסים. זה, אז כן, יש... הוא כותב הרי, באמת שהוא כותב דברים ממש, באמת שממש ממש קשים נראה לי. כאילו על... אני אקריא לכם משהו מהזה. איך אני אמצא את זה שנייה? הוא כותב ככה בעריכות ש... לא התכוונתי להביא את זה, אז לא, אין לי... טוב, אני אמצא את זה אחרי זה. אני רואה כאילו זה ארוך. זה את המשפט שרציתי. כאילו, מה שהוא רוצה להגיד, שהקדוש ברוך הוא עשה איזשהו סוג של רוח כזאת מאוד חזקה, עם מין גשם כזה מיוחד שיצר את המים. האמת שזה מאוד מאוד קשה להגיד את זה. אבל סתם מי שזה מעניין אותו, זה מופיע פה ככה מאוד בהרחבה, והמלבים... אני מתייחס אליו, מדבר איתו, הייתי חשבתי שנמצא את הביטוי, יש לו ביטוי כזה מעניין על ה... טוב, לא יודע. מה זה? נכון, יש היה ראש רוח קדים וזה, אבל תראו את זה בפנים, תראו שזה הרבה יותר קיצוני. טוב, אני לא יכול להמשיך לחפש את זה עכשיו. איפה היינו? לא זוכר, בוא, ברח לי, אז זה דרך ה... על ההשוואה ביניהם, זהו. אז באמת בירדן, היכולת להעמיד את העמוד אחד כזה ולתת למה נזרום היא אחרת, ועדיין צריך אולי להבין מה ההבדל בין שני הדברים. אבל האמת היא שיש פה שאלה עוד הרבה יותר גדולה, והיא, מה המטרה בסוף אמרנו? מה אומר הקדוש ברוך הוא ליהושע? מה הוא רוצה? לגדל את שמו, נכון? בסדר. כשמשה רבנו בוקע את ים סוף, זה מחזק את משה רבנו? כן או לא? להאמין בשם משה עבדו, נכון? למה זה קורה שם? כי מה כולם רואים? איך נבקע ים סוף, אתם זוכרים? מה זה? מערבב לנו פה, סתם, זאת אומרת, משה רבנו, עם המטה, נכון? מטה על הים, מה קורה? עם ישראל כולו רואה, כאילו רואים את יד השם שמתגלה לעם ישראל, על ידי היד של משה רבנו, איזושהי כאילו... זה לא שזה הקדוש ברוך הוא, אבל זה איזשהו גילוי כאילו של הדבר, של ההנהגה שלו, זאת היד שגם הקטע את כל המכות וכל הדברים האלו. סיפור שמשה רבנו מאוד מעניין ביחס אליו, כאילו תחשבו שעם ישראל כמעט כל מה שהם רואים, הם רואים את משה רבנו. הם לא רואים את הקדוש ברוך הוא. הם כל הזמן רואים את משה עושה הכל. לכן המשבר כשהוא עולה פתאום לשמיים ונעלם, אז המשבר הוא מאוד מאוד גדול. טוב, אבל בכל אופן, כשהם רואים את משה רבנו בוקע את הים, אז זה מאוד מחזק את האמונה שלהם משה רבנו. בסדר? איך אפשר לבקוע את הירדן? יש שיטה. שיטה בדוקה ומנוסה, והיא... לא, יש שיטה יותר ממש... לקחת את הבגד כזה, בת של אליהו, לעשות ככה, והירדן נבקע. בסדר? מי ניסה את זה? אליהו, ואחרי זה אלישה. כשאלישה חוזר, הוא לוקח את הזה, הוא עושה... זה עובד. בסדר? אם יהושע היה עושה משהו כזה... זה היה נראה כמו משה, אבל... אבל הוא לא עושה את זה. מי מעביר פה את עם ישראל? מי עושה את הנס? אהרון הולך ראשון, שם את הרגליים במים, ואז כולם עוברים. מה משהו הקשור פה? אז יכול להיות שזה לא עבד, יכול להיות שהוא רצה וזה לא עבד, אבל זה גם לא נכון. תוכיחו לי, חוץ מהשאלה, אוריין מהפסוקים תוכיחו לי, ולא מה ש... כי מה? מעולה, נכון? הרי מה כתוב בפסוק י' ד', פרק ג' ד', פסוק י' ד', ביום ההוא, גידל השם את יהושע בעיני כל ישראל ויראו אותו כאשר יראו את משה, כל ימי חייו. על מי נסוב הביטוי כל ימי חייו? איך אתם יודעים? אולי כאשר יראו את משה כל ימי חייו? מה זה? אז זה באמת, קודם כל, באמת אנחנו יכולים לדעת שיהושע, בשונה ממשה, מעולם לא פקפקו במנהיגותו. זה סיפור מאוד מעניין, נכון? משה רבנו המנהיג הכי גדול, ואף על פי כן כל החיים, כל הזה, עם ישראל משגע אותו, ורבים איתו, ורבים איתו על ההנהגה, ומערערים על זה, זה, ומיהושע אנחנו לא מוצאים את זה בכלל. גם הטעמים פה מחלקים ככה, נכון? ויראו אותו כאשר יראו את משה, מה יש פה, איזה טעם? במילה משה, איזה טעם? פרק ד' פסוק י' ד'. נו? מה זה? מעולה, שזה טעם, איך הוא נקרא? טעם מפסיק, נכון? ויראו אותו כאשר יראו את משה, פסיק, כל ימי חייו, אם זה היה ביחד, לא היה צריך להיות פה טעם מפסיק, נכון? זה היה כאשר יראו את משה כל ימי חייו, אבל זה אמרו, לא, כאשר יראו את משה, את יהושע הם יראו כמו שהם יראו את משה, אבל, את, אבל כל ימי חייו של יהושע. זה באמת בסוף, אז זה מחזיק, השאלה היא, השאלה היא באמת, מה קורה פה בזה? טוב, אנחנו עוד נחזור לשאלה הזאת. טוב, אז אומר יהושע אל בני ישראל, גושו הנה, שימו דבר השם, היום בזאת תדעו כי אל חי בקרבכם, והורש הוריש מפניכם את הכנעני, אחי ורוסי וכו', והנה אהרון ברית אדון כל הארץ עובר לפניכם בירדן. אז אני רוצה להתייחס פה לשני ביטויים מעניינים וחשובים. אחד, אל חי בקרבכם, והשני, אדון כל הארץ. ואולי בואו נתחיל אולי מהשני. למה, מה פירוש הביטוי אדון כל הארץ? מה זה? השולט בארץ. בסדר, למה זה חשוב להגיד את זה? אז בשביל זה צריך להכיר קצת את התפיסות האליליות של אותה תקופה. גם הרבה שנים אחר כך. אנחנו מכירים שהתפיסה האלילית אומרת בעצם שיש הרבה כוחות שפועלים בעולם. בסדר? לא בטוח שכאילו, לא בטוח שאלוהים שלי יותר חזק מאלוהים שלך, בטח לא בכל סיטואציה. נגיד, יש מלחמות של עם ישראל נגד ארם בספר מלכים. ואז אומרים שמה, ארם מפסידים לאחאב, ואז ארם אומרים, מה? בוא נלחם איתם במישור, כי אולי אלוהים שלהם הוא אלוהים של הרים. במישור מצליח. בסדר? למה להגיד דבר כזה? כי ככה מרגישים מהם לטעות. באמת, יש איזושהי תפיסה שכל אלוהים יש לו את היכולת שלו. יש להם גם במחת מה שהם נותנים. יש את אלת הפריון, ויש את אל המים, ויש את אל השם. כאילו, כל אחד נותן משהו אחר. בסדר, לפעמים נאבקים ביניהם, ויש כל מיני דברים כאלו. אבל התפיסה שאל הוא אל מקומי, היא תפיסה מאוד משמעותית. אנחנו יודעים שיש לנו דבר שנקרא מקדשי גבולים. זאת אומרת, בגבול, הרבה פעמים היה מקדש. למה? מה זה קשור? כי אני מסמן את הטריטוריה שלי, בסדר? נגיד, בית המקדש זה דבר שונה בהקשר הזה, כי הוא יושב בלב ליבה של הממלכה, כאילו. אני אומר, כאילו, זה לא שהאלוהים שלי הוא, אלה הגבולות שלו. מי כן עושה את זה, נגיד, שאומר, אלה הגבולות שלנו? בהקשר הזה ממש הישראלי. מי? זה, תלמדתי כאן, זה שם זה פלישתים, אבל. שואל, אבל בהקשר יותר פשוט, הישראלי הפשוט. אני אומר ישראלי ולא יהודאי, זה יותר יעזור לכם. מי עושה את זה? ירובעם, מעולה, נכון? ירובעם מלך ישראל, מה עושה? לוקח שני עגלים, ואיפה הוא שם אותם? אחד בדן והשני בבטל. הגבול הצפוני והדרומי של הממלכה שלו. ובעצם בזה יש לזה עוד משמעות, גם תפיסה רוחנית יותר משמעותית שם בהקשר הזה, אבל אני אומר בצורה פשוטה, יש איזו אמירה, אני, זה השטח שלנו כאן, זה האלוהים שלנו פה, בסדר? במרחב הזה, זה האלוהים שלנו. ועם הגישה אותי, התורה נלחמת בכל מיני מובנים. בין היתר, אני חושב מה שיהושע אומר פה לעם ישראל, אנחנו הולכים עכשיו להיכנס לארץ הכנעני, הנה ארון הברית, אדון, כל הארץ עובר לפניכם בירדן, אנחנו הולכים לעבור עכשיו, ואותו אלוהים שהיה איתנו מיציאת מצרים, ובמדבר ובזה, הוא אדון כל הארץ. אנחנו לא מאמינים שיש אלילים שונים, שכל אחד יש לו את המתחם שלו, ואת המקום שלו, ואת המקום שבו הוא חזק, ואת... אלוהים שלנו הוא האל היחיד, הנכון, האמיתי, שאיתו אנחנו הולכים, הוא נכון בכל מקום ובכל זמן. הביטוי אל חי בקרבכם, גם הוא ביטוי מעניין, אנחנו לא מכירים אותו הרבה, שהוא מופיע בספר הושע. מי היה הושע? הושע הוא אחד הנביאים שנמצאים לנו, הוא פותח לנו בעצם את התרי עשר. תרי עשר זה 12 ספרי נבואות קצרים יחסית, ולכן הם אוחדו כאילו לסוג של ספר אחד, לתרי עשר. דבר אדוני אשר היה אל הושע בן בארי בימי עוזיהו יותם אחז חזקיהו מלך יהודה בימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. תחילה דיבר אדוני בהושע, ואמר אדוני אל הושע, לך קח לך אשת זנונים וילדי זנונים כי זנות יזני הארץ מאחרי אדוני. אז באמת הסיפור של הושע, מי שקצת מכיר אותו, הסיפור שלו הוא סיפור מאוד קשה, של הקדוש ברוך הוא אומר לו, תיקח אשת זנונים, תלד ילדים כאלו ותגיד לעם ישראל, אתם רואים? זה אתם, בסדר? אז ככה זה, יש מחלוקת בפרשנים, אם זה כפשוטו או לא כפשוטו. בסוגריים נגיד, השם הושע, מזכיר לכם שם? יהושע, נכון? והחתונה פה מזכירה לכם משהו? אולי התרחב קצת, אולי זה קצת גם עומד פה ברקע. בסדר? אז הוא לוקח ילדים, ויש לו את ישראל, ובת שקוראים לה לו רוחמה, וכולי. ואז פרק ב' הוא פרק כבר יותר של נחמה. והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא יימד ולא ייספר. והיה במקום אשר יאמר לכם, לא עמי אתם, מה יאמר לכם? יאמר להם, בני אל חי. אז עוד פעם, הביטוי הזה אל חי, עוד פעם, הוא קושר גם את הושע ויהושע, יש איזשהו קשר. בין אמרי, יהושע עצמו קראו לו הושע, נכון? עד שמשה רבנו מוסיף לו את האות י'. אז מה זה הביטוי הזה? אז בני אל חי זה ההפך מאשר לא עמי. הרי מה היינו מצפים ש... במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם? מה היינו מצפים שיגידו? כן, עמי אתם. בסדר, עמי אתם. נכון? אז מה זה בני אל חי? יש משהו בהבנה שהחיים הם... חזרנו שרשעים גם בחייהם קרויים מתים. חיים זה משהו שהוא יותר מאשר רק הקיום הפשוט. איזשהו... עבודה, ייעוד, שאדם הוא בהתקדמות, כאילו כשאנחנו, יעקב אבינו, חזר, אומרים לכם, יעקב אבינו לא מת, מקישו לזרו, מה זרו בחיים? אף הוא בחיים. מה זאת אומרת? כל עוד עם ישראל חי, בסדר? אז הסיפור של יעקב אבינו עוד ממשיך להתקיים, ממשיך לחיות. כשאנחנו אומרים שעל הקדוש ברוך הוא כאן, שאומר יהושע, כי אל חי בקרבכם, יש איזושהי משהו נכון בהבנה שהכניסה הזאת עכשיו לארץ ישראל, היא מנחיכה את הקדוש ברוך הוא כאל חי בעולם, כמי שעכשיו הולך לפעול בצורה שלמה והמתוקנת. הכניסה עוד לארץ היא מתחילה עכשיו, דברים מתחילים לחזור למקום שלהם. ההופעה חוזרת למקומה, שכינה, כל מקום שגלו שכינה עמהם, זה נכון גם ברידה למצרים, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, אנוכי, אני ארד איתך ואני גם יעלה איתך. כשיעקב בלחץ שהוא יורד ליוסף, הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדאג, אני ארד ואני יעלה איתך. שכינה הולכת וחוזרת, יש משהו בחזרה הזאת אולי שהיא קצת מחזירה כאילו באיזשהו מקום אולי לחיים פה. טוב. אני מתלבט ב-10 דקות האלה, האם להספיק את הנקודה הראשונה או שלא. טוב, אולי נראה לי שכן נספיק, אז בואו נעשה את זה, בואו נדבר. זה ככה אולי בזריזות. אז אמרנו ששאלנו קצת על הסיפור של יהושע. כאילו, מה יהושע מרוויח במעבר הירדן? למה זה בונה את יהושע, את המנהיגות של יהושע? הרי ראינו שיהושע עצמו הוא לא זה שבוקע בכלל את הירדן, אז למה זה מחזק אותו?
הוא עושה את מה
שמשה לא עושה. את מה? אז נכון, אז האמת היא קודם כל שיהושע באמת מכניס את עם ישראל לארץ ישראל, וזה הדבר הכי גדול שהוא עושה באמת. אבל אם אבל בהקשר הזה, זה נכון, וגם עוד נתייחס לזה, אבל למה הוא לא זה שבוקע את הירדן? אז האמת אני חושב שכשאנחנו רואים את האירועים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מה הדבר הכי משמעותי שקרה פה? בסדר? כשעם ישראל עובר את ים סוף, אז העמידה מול החוסר עונים הזה, ופתאום זה שנפתח, הסיפור נפתח לך לרווחה, זה הסיפור, ומשה רבנו עושה אותו. בהקשר שלנו יכול להיות שהסיפור הוא קצת אחר. בסדר? מה קורה לעם ישראל כשהם רואים את נד המים הענק הזה? מה קורה להם? וואו, מטורף, נכון? אז האמת שלא בטוח. מאיפה אני יודע שלא? כי יש ביטוי מעניין. בפרק ד', פסוק י', כתוב ככה. כהנים נושאי אהרון, עומדים בתוך הירדן, אטום כל הדבר אשר ציווה אדוני את יהושע לדבר אל העם, ככל אשר ציווה משה את יהושע, ואז מגיעות שלוש מילים מעניינות. מה הם? וימהרו העם ויעבורו. למה העם ממהרים? הרי מה היינו מצפים שיקרה שם? אם זה היה קורה היום, מה היה קורה שם? היה תור מטורף של אנשים שמסתקרנים, נכון? זאת אומרת, היה זה, כן, אנשים המצטלמים, קצת כל אחד הזה, עושה סלפי עם, עם המים, רגע, מזווית כזאת, מזווית אחרת. אבל העם עוברים מאוד מהר. למה העם ישראל עוברים מהר? אז האמת היא שהאירוע הזה הוא אירוע מאוד מאוד מפחיד. בסדר? חז"ל עושים חשבון מה היה הגובה של המים. גמרא בסוטה אומרת, כמה גובה של מים, שם בהמשך דף למדלת? 12 מיל על 12 מיל כנגד מחנה ישראל, דברי רבי יהודה.
המים לא אמורים לעלות אבל? כאילו
אם יש זרם, אז... לא, זה הרעיון. אומרים חז"ל, מה קרה בעצם? מים ממשיכים לזרום בירדן, נכון? משהו כאילו עצר אותם, אז מה קורה להם? מטפסים, 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 מטפסים. זה הרעיון, בסדר? אז אומר, 12 מיל כנגד מחנה ישראל, דברי רבי יהודה. אמר לו רבי שמעון, רבי אלעזר, מה פתאום? לא משנה מה, אז אומר, אלא מלמד שהיו המים נקדשים ונקיפים ובקיפים יותר מ-300 מיל, עד שראו אותן כל מלכי מזרח ומערב. בסדר? קיצור, לא, איך שלא ניקח את זה, ההבנה היא שעומד פה איזשהו גל מים מאוד מאוד גדול. מאוד מאוד גדול. גל מים גדול זה לא דבר נעים. בסדר? מאיפה אנחנו מכירים, נגיד, משהו דומה לזה קצת? מה זה? צונמי. נכון? צונמי זה לא הדבר הכי קצת קרוב. שפתאום יש איזשהו גל מים ענק, שגם שאני לפעמים בשנייה הראשונה אנשים כאילו יכולים להתלהב לרגע, ואז להבין שזה אירוע קטסטרופלי כאילו. בסדר? באשדוד יש, אתם מכירים? ברחובות יש כזה כתוב. איפה אתה בורח אם יש צונמי, אתם מכירים את זה? ברחובות ליד החוף כתוב לך. לא יודע, הכי רחוק שאתה יכול. אז מי שיהיה בבית מדרש ינצל. אז לא, כאילו... הסיפור הזה הוא לא בטוח שהוא כל כך כאילו מדהים וזה, כמו שהוא פשוט מאוד מאוד מאיים. והאתגר הגדול הוא להעביר את עם ישראל. זאת אומרת, הסיפור פה הוא לא הבקיעה כמו היכולת להעביר את כולם, בסדר? להעיז, לעבור. המעבר הזה הוא גם ככה מעבר מפחיד. בסדר? הכניסה לארץ יש בה משהו מאוד מאיים. אתה פתאום עוזב את כל המוכר ואת כל הידוע ואת הקדוש ברוך הוא שדואג לך לגום ואתה נכנס לארץ חדשה. תחשבו אפילו סתם, אתה נכנס... לאיפה עם ישראל נכנסים? לא נכנסים עכשיו כמו תיירים. כמו הם נכנסים? כמו לוחמים, נכון? אבל עם הבדל די משמעותי, אני למלחמה לא הולך עם כל הילדים שלי, נכון? תחשבו שאתה מביא את כולם, נשים, ילדים, צון, כולם צריכים עכשיו לעבור את הזה, צריך למצוא להם מקום, צריך לשמור עליהם. אין לך עורף. אין לך עורף. הם היו עושים. כן. אבל כאילו זה באמת, זה אירוע מלחיץ, ויהושע מצליח לעשות אותו. כאילו בצורה מסודרת, אנשים עוברים בצורה מסודרת, ויש סדר, והחלוץ עובר, והחלוץ מגיע להיות ראשון, וכאילו ממש, תחשבו, להעביר עם שלם, לפעמים להעביר, אתה עושה, לא יודע, אתה עושה תרגד או זה, אבל צריך להעביר את הגדוד באיזה מעבר של משהו. כמה אתה נתקע, וכמה אתה זה, ואחרי זה למצוא את כולם, לסדר אותם עוד פעם בסדר תנועה, ויגיד להם, יאללה, אתה תלך ראשון, זה חתיכת אירוע, אתה מעביר פה עם שלם, אתה מעביר עם שלם, והם מסודרים, ויש איזשהו מעבר מאוד מאוד, מאוד מאוד יפה וברור. אני חושב שאולי זה באמת חלק מהסיפור פה. באמת, כאילו, היכולת של יהושע דווקא להעביר, היא לא דווקא, היא לא צריך את זה שמרים את נד המים, זה גם באמת לא התפקיד שלו. יהושע, הוא יעשה גם ניסים, אבל זה לא הסיפור שלו. בסדר? מראש הרי הוא התחיל את תפקודו כמנהיג, מתי? זוכרים אולי? במלחמה בעמלק, נכון? זאת אומרת, יהושע הוא איש שהוא לא יושב עם משה על ההר ועסוק בהרמת הידיים ובהרמת הרוח, אלא הוא זה שבסוף יודע גם להנהיג אותם למטה. יש משהו ביכולת הזאת שהוא יכולת אחרת. יהושע מגלה אותה במעבר הזה, והדבר הזה לעם ישראל זוכרים לו את זה. זאת אומרת, אתה הכנס לנו, מה שמשה לא הצליח, אתה הצלחת. בסדר? ועברנו, ובאמת עברנו בלי להיפגע, ואחרון סיים. ואז המים ירדו ומשהו, ופתאום אנחנו עומדים, עכשיו עם ישראל עומד בערבות יריחו שם, מול העיר הראשונה, הולכים עכשיו ללכת לצאת לקרבות ראשונים כאלו, יש מתח, יש לחץ, ויהושע מצליח לתפוס אותם ולהרגיע אותם. יש פה עוד נושא שלם שלא דיברנו עליו, והוא סיפור האבנים בירדן. אולי אני אשאל אולי שאלה אחת, נכון? הנה נקרא את פרק ג' פסוק יהודה א', אני קורא, יהושע קורא לבני ישראל, תשמעו את דבר השם, הנה אהרון הברית אדון עובר לפניכם בירדן, ואתה, קחו לכם 12 איש משבטי ישראל, איש אחד איש אחד לשבת, ו... ומה? מה אומר להם לעשות? בלי לקרוא בהמשך, מה אומר להם לעשות? לקחת אבנים, לא? והיה כנוח כפות רגילי הכהנים, במרדן, מרדן יקרתו, והיא בנסוע העם, לא כלום. שום דבר. מה הסיפור שלהם? מה זה? הוא כבר יודע שיהיה? הוא לא יודע שיהיה, זה אותם אנשים. טוב, אז אולי אם זה נפתח בעזרת השם, בפעם הבאה.